מהדורת מוסד הרב קוק ועמוד י' פסקה ד' הנושא ארץ ישראל. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כי תכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. כלומר, כאשר אני בארץ ישראל, אני במקום, גם הגיאוגרפי וגם הרוחני, הטבעי לי. לא יודעתי שיש פה במקום הנורמלי והטבעי לי. משום כך, גם התפקוד הרוחני שלי הוא תפקוד ישראלי. תפקוד שמבטא את הזהות העצמית שלי. לעומת זה, ברגע שאני בחוץ לארץ, אני באוויר גיאוגרפי ורוחני, שונה מן האוויר שלי. ולכן אני לא יכול להיות ממש נאמן לעצמי. אני בהכרח מפתח איזה מין זהות כפולה, שאחד הביטויים שלה זה היה מה שהיה בגרמניה, שמנדלסון אמר, הווה יהודי בביתך. ואדם בצאתך. מה?
זה נגיע גם לנושא המצוות, או שתוצאה של המצוות?
בכל דבר, רגע, מי אתה? יהודי בביתך, אדם בצאתך, כשאדם אצלו הכוונה לגרמני. ואז זה ממילא, זה אחד הביטויים הקיצוניים, אבל זה נכון גם לגבי אנשים שאינם סבורים כמנדלסון. וזה נכון גם לגבי המצוות. כן? המצוות, זה מה שאתה שואל? המצוות בחוץ לארץ מקבלות אופי שונה מן המצוות בארץ ישראל. זה לא אותן מצוות. זה נתפס בהקשר אחר, בצורה אחרת.
אבל יכול להרחיב בעניין המצוות?
כן. למשל, כשאדם מקיים מצוות סוכה בוורשה, אז הוא צריך להזיז את השלג כדי שהוא יוכל לעשות קידוש. לאכול חתיכת הרינג ולרוץ הביתה לסעודת החג. זאת אומרת, המצב, נגיד פה הגיאוגרפי, אלי לא מאפשר קיום מצוות סוכה ככוונתה המקורית. מובן? דוגמה. אבל גם, מבלעד איזה, גם כשאני מקיים את המצווה בנגיד בארץ שבה האקלים דומה לארץ של, לאקלים של הארץ, אז אני עושה את זה מתוך שייכות לאווירה התרבותית הכוללת. כלומר, אני תורם בססגוניות של קיום מצוות סוכה, לגיוון של החברה המוסלמית או הצרפתית של המקומות האלה. או? זאת אומרת, זה מעניין, זה אקזוטי. אבל זה לא הטבע הארץ ישראלי. כלומר, זה לא שאני גם אמרתי לאסוף את הדגן ואת התבועה. זה לא שהמחזור הכלכלי של המדינה הגיע לסיומו, ומתוך כך אני חוגג את חג הסוכות. כן.
אני פשוט רוצה להתייחס למובן לערכיות של המצווה, כלומר, הרב יכול להתייחס לערכיות של המצווה, לא לתפורה של המצווה. בזמנו הרב אמר שבעצם קיום המצוות בעצם הוא הכרחי או חובה רק בארץ ישראל.
ההפך. ההפך הגמור. אני לא אמרתי מעולם, שקיום המצוות הוא הכרחי רק בארץ ישראל. הייתי אומר, קיום המצוות הוא הכרחי בחוץ לארץ דווקא. כי אם אני לא מקיים מצוות בחוץ לארץ, ללא ספק אתבולל תוך זמן קצר, שתי דורות, שלוש. מה שאין כן בארץ ישראל, ודאי אף על פי שצריך לקיים מצוות, אבל מי שלא מקיים מצוות הוא לא אבוד, הוא חלק מהקיום הלאומי מה שלא יהיה. כך שהנחיצות, הדחיפות של קיום המצוות בחוץ לארץ גבוה עוד יותר. ללא שום ספק. אלא ערכה של המצווה הוא נמוך בחוץ לארץ, כפי שאמר חפץ חיים. שהנחת תפילין ברדין היא פי 20 פחות מהנחת התפילין במגדל העמק. איך הוא אמר? אין מה לעשות. פי 20. תודה.
למה זה?
אני אסביר. המצוות הן החוקה המדינית של האומה בארצה. איך כתוב? הנה, ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני השם אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר השם אלוהיך מביא אתכם שם. כלומר, המצוות ניתנו כדי להתקיים בארץ. זאת אומרת שהמצוות, אם יש להם מרכזיות כזאת בארץ, סימן שהתורה רואה אותם לא כמעשים דתיים, כי מעשים דתיים אפשר לקיים בכל העולם כולו. מה זה מעשה דתי? זה מעשה שנוגע לפרט. אלא כשאני מקיים את המצווה בארץ ישראל, אני עושה אקט לאומי. אז הוא מובן בהקשר הלאומי שלו. ברגע שאני יוצא מן המסגרת הלאומית, למצווה אין משמעות. מובן? אין משמעות לאומית, אלא אפשר להגיד מצד המשך הקיום. אגב, סימפטומטי הדבר, מה שאמר על זה ברוך שפינוזה, שהיה יהודי מסובך ומקולקל באמסטרדם, הוא טען שלפי התורה אין לקיים מצוות בחוץ לארץ, כי הרי ברור, הוא עצמו לא מתכוון לקיים בכלל, לא פה ולא שם, אבל הוא אומר, אם כבר אנחנו הולכים לפי התורה, אז זה ברור שהמצוות ניתנו בתור החוקה המדינית של האומה, ולכן אין מקום לקיים אותם מחוץ למסגרת החוקית, מחוץ למסגרת המדינית. ברור? אומר אדם שצופה מבחוץ, כי הרי לא אכפת לו לקיים או לא לקיים מצוות. זאת אומרת, רק פשוט קרה אובייקטיבית בתורה. איפה שיש חיים לאומיים, שם מתקיימת המצווה. מתקיימים החיים הלאומיים. איפה שאין חיים לאומיים, אז לא מתקיימים חיים לאומיים.
אבל אם נגיד היינו במקום אחר, באוגנדה נגיד, אז קיום המצווה, אפילו אם היינו בתור
אוגנדה... אם היינו באוגנדה עם מדינה עצמאית, היה קצת יותר טוב מאשר להיות בוורשה, תחת השלטון הפולני. אבל גם אז היה גרוע, כי זה לא הארץ שלנו. כן, אבל הפן הלאומי כולל את זה שאנחנו שייכים לארץ מסוימת. אנחנו לא סתם... זה לא יכול לבוא לידי ביטוי מלא בלי הארץ שלנו. זה בא לידי ביטוי מסוים בזה שאנחנו עצמאים. כן, הרי היינו מדינה גם כשהיינו עם משה במדבר. ברגע שהיינו במדבר עם משה רבנו, היינו אומה. אפילו כבר במצרים, ביום הראשון של פסח, 6 שעות הראשונות שהיינו שם, אחרי חצות לילה, כשהייתה מכת בכורות, ועד שיצאנו בבוקר, היו 6 שעות שהיינו אומה עצמאית במצרים. כן? אז זה כבר היה יותר טוב. אבל זה לא טוב מאוד. כן? צריך גם להיכנס לארץ. אז נגיד, אוגנדה, מבחינה זאת, הייתה עדיפה על פני פולין. זה אתה צודק. כן. בבקשה.
מה הטעות באיזו אמירה שאני שמעתי מישהו ש... אם אתה מישהו בחוץ לארץ ואתה מתכוון לבוא לארץ ואתה לא מתכוון לקיים מצוות בארץ הקדושה שלנו, אז עדיף שלא תבוא, כי אתה בעצם מקלקל.
יפה. אתה מביא פה טיעון שמנפנפים בו הרבה, כאילו בשם הצדקות, כדי להצדיק כל תועבה. כן, בחוץ לארץ, הרבה אנשים עם זקן וכיפה וכובע רחב, אומרים, בוודאי, ארץ ישראל זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. זה כל כך חשוב שצריך להיות מוכן. לא סתם באים. וזה לא רק שלא סתם באים. אם אתה בא לארץ ועובר עבירה, זה יותר חמור. כן? אז מתוך צדקות כביכול, מכשירים כל תועבה. כן? אני זוכר אפילו שנסעתי פעם במטוס ממדינת קנדה לארץ ישראל. בדרך מתפלל איתי מנחה במטוס יהודי מקנדה. אומר לי, אתה יודע, בטיסה הזאת אני עולה לארץ. אמרתי לו כל הכבוד. ואז התחלתי לדבר איתו על איפה הוא יגור וכו', מה יעשו הילדים שלו. ותוך כדי שיחה, היהודי שכבר במטוס, אומר לי, תגיד לי, זה נכון שעבירה בארץ ישראל זה יותר חמור? כלומר, הצליחו לתחון לו את המוח, עד כדי כך שעושים לו רתיעה, יוצרים אצלו רתיעה מהנורמליות בשם צדקות כביכול. כן? זה בעצם רשעות מלובשת בצדקות. צדקנות כזאת. כשמצד האמת זה בעצם מאיסה בארץ חמדה. עכשיו אני רוצה פה להיכנס יותר לשאלה שלך. אתה שואל, האם זה טוב לעלות לארץ אם אני לא מתכוון לקיים במצוות? תשובה, זה מצוין. כי האדם צריך קודם כל להיות נורמלי. אחרי שהוא נורמלי, מטפלים בו. נגיד ככה, אדם, הדבר היותר נורמלי זה שאדם נמצא במקום שלו. יש לו מחלות? נטפל במחלות, אבל קודם כל שיבוא הביתה. מעשה ביהודי אחד שהגיע לארץ ישראל ואמר לרב קוק, זצ"ל, אמר, אני מזועזע ממה שראיתי פה בארץ הזאת. ראיתי פה אנשים מחללי שבת, בזים לכל קודש, זה מזעזע. אצלי בחוץ לארץ, בדרך יהודי יכול להגיד את המילים האלה בלי לזעזע, אבל אצלי בחוץ לארץ, היהודים שוברים מצוות והכל בסדר. הרב קוק לא ענה, לא המשיך לדבר איתו על דברים אחרים. תוך כדי השיחה, באו לדבר על מקום מרפא. איזה מקום שבו יש מעיינות וכו', בחוץ לארץ. ואותו יהודי מחוץ לארץ התחיל לשבח את אותו מקום מרפא. אמר לו הרב קוק, מה? איך אתה אומר שהמקום הזה הוא טוב? אני הייתי שם, וראיתי שכולם חולים. כן, זה הפריע פשוט, הכיסאות שם. ראיתי שכולם חולים. אמר לו אותו יהודי, בוודאי, מי שחולה בא לשם כדי להירפא. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. הרי בארץ ישראל אותו דבר, אנחנו בית חולים אחד ענק. באים אנשים לכאן כדי להירפא ממחלת הגלות. לכן אין פלא שאתה רואה פה את כל המחלות כולן, דווקא בהבלטה יתרה. מובן. ואתה יודע, מעשה פעם בקבוצת יהודים, נאודתיים כאלה, בחוץ לארץ, שאמרו לרב אשכנזי זכרונו לברכה, אנחנו מוכנים אולי לחשוב על עלייה לארץ, אבל אנחנו מציבים תנאים. ענה להם הרב, אם כאשר הגיע הזמן שלך לחזור לבית של אמא, אתה מציב תנאים, אז אולי זאת לא האמא שלך. אור? וזה באמת יש פה בעיה. כשאנחנו למדנו על פרשת בשלח, למדנו שהיוצאים ממצרים היו שתי קבוצות. היו אלה שהיו בני ישראל, שבשבילם לצאת ממצרים היה מובן מאליו, כי הם רצו לחזור אל ארץ אבותיהם. ארץ כנען הייתה ארץ אבותיהם, לכן הייתה להם שייכות טבעית אל המקום. יחד עם זה יצאו עוד קבוצה, הערב רב שעלה ממצרים, והם יצאו בגלל שנמשכו אחרי האישיות הרוחנית של משה. ארץ ישראל מבחינתם זה לא אמר שום דבר. לכן אפשר לומר, בשבילם לצאת ממצרים כדי לקבל את התורה בהר סיני, זה מובן. אבל ארץ ישראל בשביל מה? ולכן להם היה קושי, הם היו דתיים. לכן הם נתנו כתנאי, אנחנו מוכנים לעלות לארץ ישראל בתנאי שזה יהיה דתי קודם כל. ולכן כתוב, ויסב אלוהים את העם, העם, לא בני ישראל, העם זה הערב רב, את העם דרך המדבר ים סוף, כדי לקבל את התורה. כי בלי קבלת תורה הם לא מוכנים. אם זה לא על פי הכשר של הרבנות או של הבדץ, אנחנו לא באים לארץ. אז זה הקבוצה היותר בעייתית באומה, נכון? עד כמה שאני זוכר. טוב. אגב, אני זוכר... יש עכשיו, אם כבר אנחנו מדברים על טיעונים כאלה, יש טיעון מרושע אחר שמשמיעים מדי פעם. אומרים, אולי הציונות זה בעצם חזרה מודרנית על המעשה של בני אפרים. מכירים? בני אפרים. כתוב בגמרא ש-30 שנה לפני שמשה הגיע לבני ישראל, קם אדם אחד משבט אפרים ואמר שהגיע הזמן לצאת ממצרים. הרי עברו 400 שנה, ולכן הגיע הזמן לצאת, והוציא את בני ישראל אל המדבר, והם נהרגו על ידי בני גת בדרך. כי זה היה לפני הזמן. אז אולי הציונות זה אותו הדבר. סך הכל הגיע הזמן, כלומר, אנשים יצאו לפני הזמן, ותראה מה קורה, יש מלחמות וכל מיני דברים כאלה. אני זוכר שפעם אחת אני הייתי בחוץ לארץ ושאלו אותי ברדיו, יש שם תחנות רדיו יהודיות, ואז המראיין שהיה יהודי שלבוש כמו שיהודי צריך להיות לבוש, לא כמו נשלום פר כזה, יהודי כמו שיהודי צריך להיות לבוש, דיינו כמו גוי, עם כובע, חליפה, הכל. ואז הוא אומר לי, בשידור ישיר, ככה, מול כל צרפת, הוא אומר לי, כבוד הרב שרקי, אתה מדבר על ציונות, זה יפה מאוד, אבל אולי צריך לחשוש, אולי זה כמו מעשה בני אפרים שיצאו לפני הזמן, מה אתה אומר על זה? אמרתי, תראה, כאשר משה רבנו בא לבני ישראל, ואמר להם שהגיע הזמן לצאת, אז הם בדקו אותו. למה הם בדקו? כי לא היו בטוחים, אולי זה לפני הזמן, אולי זה כן זה. וזה טבעי שאדם שואל את עצמו שאלות כאשר משה בא. האם זה זה? אבל אם אחרי שעברו את ים סוף וכבר יצאו ממצרים, עדיין שואלים אם משה באמת הוא המוציא, אז זה כבר דתן ואבירם. אני חושב שהוא כמעט נחנק, אבל הוא התאושש והמשיך לשאלה הבאה. עכשיו, זה לא יודעת תמיד באיזה תקופה של ההיסטוריה אתה חי. זאת הבעיה. טוב, בואו נחזור עכשיו לפסקה ד'. אני בדרך כלל משתדל לא להיות חריף, אבל כשמדובר על אפיקורסות מוכרחים להגיב. פסקה ד'. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו וגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. מה זה מחשבותיו וגיונותיו? זה גם היראת שמיים שלו. איך כתוב בפרשת ואתחנן? כן, בבקשה, מה אתה רוצה?
דווקא הרבה פעמים יש רואים את ההפך, שיש יהודים שבאים לארץ, ואז נהיים פחות דתיים.
נוזמה.
היראת שמיים חוץ לארץ הרבה יותר פועלת.
היראת שמיים של חוץ לארץ היא קטנה. היראת שמיים של ארץ ישראל היא גדולה. לכן כדי להגיע ליראת שמיים של ארץ ישראל, צריך לוותר על היראת שמיים של חוץ לארץ. ובאמצע, בין יראת שמיים ליראת שמיים, יש אובדן יראת שמיים. מובן? כלומר, החילונות לא באה בגלל שאנשים איבדו את האמונה, אלא החילונות באה בגלל שאנשים נדרשים לאמונה יותר גדולה. והדרישה לאמונה יותר גדולה הורסת את האמונה בקטנותה. מובן? עכשיו, אם אני רוצה פה להסביר מה כתוב בפרשת ואתחנן, בפרק ד', פסוק קפה. מה כתוב שם, זוכרים? קיתוליד? כן, אנחנו קוראים את זה בתשעה באב, נכון? קיתוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ, וישחתם, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך, להכיסו במעשי ידיכם. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל הארץ, מעל האדמה אשר השם אלוהיך מביא אתכם שם, מעל ירישתה. לא תאריכו ימים עליה, כי שמד תשמדון. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט בגויים אשר נגד השם אתכם שמה. עכשיו, כל זה למה? בגלל עבודה זרה. עבדנו עבודה זרה בארץ ישראל, עכשיו השם זורק אותנו לחוץ לארץ. עונש, על מה? על עבודה זרה. מה המשך העונש? ועבדתם שם, אלוהים, עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. מה? העונש של עבודה זרה זה שאני הולך לעבוד עבודה זרה? לא מובן, אבל זה בדיוק מה שרציתי לעשות.
רשי.
מה אומר רשי?
לעבוד עמים שהם עובדים להם.
כן, זאת אומרת, אבל איך התורה מנסחת את זה? ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן. מה זה עץ? זה הצלב. מה זה אבן? זה הקעבה. כן, ככה אומר רבי יהודה הלוי. הקעבה, זה האבן, השחורה. במכה. האם אתה יודע שיש דבר כזה מוסלמים בעולם? האם אתה יודע מהו המקום המקודש מבחינתם בעולם? לא. האם אתה יודע שיש דבר כזה ארץ הנקראת ערב? ערב, הסעודית, שמעת על זה? כן, ערב. האם ידוע לך שיש מקום הנקרא מכה שם? האם ידוע לך שהמקום הנקרא מכה הוא המקום הקדוש מבחינתם? לא. אז עכשיו אתה יודע. שם במקום הזה יש אבן שחורה, שמסביב לה הם עושים כל מיני ענייני פולחן. בסדר? אז עץ ואבן, אומר רבי יהודה הלוי, עץ זה הצלב, האבן זה הקעבה, האבן השחורה. כן?
איך הרמב״ם אומר שאיסלאם זה לא עבודת זרה, אם הם מתפללים לאבן הזאת?
אני לא אמרתי שהם מתפללים לאבן הזאת. אני אמרתי שהם מתפללים לאבן הזאת?
לא,
אבל אז לא אמרתי. אז אל תגיד דברים, אל תכניס לפה שלי דברים שאני לא אמרתי. עכשיו, אמרתי כמו שאני רגיל לומר, יש לי מספיק בעיות עם מה שאני אומר, כדי שלא יהיה, לא יצטרך להתמודד עם דברים שאני לא אומר. בסדר? אז כך כתוב, ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן, אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון, וביקשתם משם את השם אלוהיך. איך וביקשתם משם את השם אלוהיך? משם, איפה זה שם? מהעץ ואבן. כלומר, כשאתה מתפלל בבית הכנסת בחוץ לארץ, אתה עובד עץ ואבן. כי הרוחניות שאתה מפתח שם משתעבדת לתרבות אחרת ומפרנסת אלוהים אחרים. מובן? וזה מה שאמרו בגמרא במסכת עבודה זרה. ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. לכן אומר הרב, חיי הדמיון שהם שייכים יותר לרוח הקודש, לעבודת אלוהים, לנבואה, ברגע שזה בחוץ לארץ, אתה לא יכול לעשות את זה עד הסוף. אם אתה תהיה נאמן עד הסוף לרוחניות של חוץ לארץ, אז הפתרון הכי טוב זה להתנצר או להתאסלם. זה הנאמנות האמיתית. מה? זה העונש. כן? מה? למה לא? כן, אבל הן משתלות לו במקום הטבעי שלהן. נכון? כן, זהו. זה כאילו האווירה של הרוחניות הנוצרית, היא שולטת שם באוויר של ארץ העמים. אז כל מצווה שאתה עושה שם, זה מפרנס את השר ההוא. כן. נכון, נכון, לא, אז מה? מה הבעיה בזה?
השם אחד בכל העולם,
השם אחד בכל העולם? אני לא יודע, אני קראתי בתורה משפט אחר לגמרי, שאני אומר אותו פעמיים בכל יום באהבה, זה שמה ישראל, השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות. כך אומר רש"י? השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות. עתיד להיות השם אחד בכל העמים.
זה שאני במקום גיאוגרפי, שלא
ארץ
ישראל, זה לא אומר
שרוב העבודת השם
זה בלב,
נכון? לא, לא. עבודת השם זה במעשה. אני אעשה. אתה יכול לקיים מצוות אכילת מצה בלב?
לא, אני יכול...
אדם אכל מצה בליל פסח כי הוא אוהב מצות. זה טעים לו. כן? יראת שמיים מצווה זה לא משהו. קיים מצווה או לא? קיים. אדם עשה את כל הכוונות הנדרשות לאכילת מצה, לא עוזר כלום. לא אכל מצה, לא יצא ידי חובה. עבודת השם זה במעשה, כמו שאני זוכר.
לא.
זה בעיקר. המעשה מעכב, הלב לא מעכב. איך אני זוכר, נכון? אז אם כן, אומר הרב כאן דבר פשוט מאוד. אני חוזר עכשיו, כל זה היה כדי להבין את המשפט של הרב, אבל הוא פשוט ביותר. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו וגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו בחוץ לארץ, כי תכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הופעות הקודש. מה זה הופעות קודש? רוח הקודש. באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. אסביר את זה. הרי הגאון מבילנה היה אדם גדול, והציעו לו מן השמיים שהוא ילמד עם אליהו הנביא. שלחו לו מלאך, לא אליהו הנביא, מלאך. נתנו לו איזה מלאך ללמוד איתו תורה. והגאון זרק אותו. הוא לא רוצה את החברות שלך. שאל אותו רבי חיים מוולוז'ין, למה לא הסכמת? הוא אומר, כי... אני צריך ללמוד על פי המאמץ שלי. כן. אני צריך ללמוד מכוח השכל שלי, לא צריך שיעזרו לי. אמר לו רבי חיים וולוז'ין, ומה עם מרן הבית יוסף, רבינו יוסף קארו, שכן היה לומד עם מגיד, ואפילו יותר מזה שהדברים שלימד אותו המלאך הזה נכתבו בספר מגיד משרים של רבי יוסף קארו. אמר לו, הוא היה בארץ ישראל. כלומר, בארץ ישראל זה נקי. בחוץ לארץ, לך תדע מה מערבבים שם עם המגיד הזה. איזה רוחות טומאה מעורבות שם. כן.
אז אדם ילך לרב קוק יכול להגיד שרבנים שלו, שרובם חוץ לארץ, איך הוא ילך מהם? זאת אומרת, לא יודע מה הטומאה, מה לא יודעת מהם.
זה מה שיש. זה מה יש. הוא שואל, איך יכול להיות שהרב זצ"ל יונק מרבותיו שהיו בחוץ לארץ? כי הרי שם יש תערובת של חושך, של טומאה אולי אפילו. אז אני עניתי לו, זה מה שיש. הדברים הולכים ומתהרים. למשל, יש בשאלות ותשובות החתם סופר. יש לו תשובה שהוא כותב אל איזה תלמיד חכם שנמצא בירושלים. מהונגריה, הוא שולח לו מכתב לירושלים. במכתב הוא כותב לו, מה שכתבתי זה לא לגמרי מיושב אצלי, יש לי כמה ספקות. אבל אני בטוח שכאשר הדברים יגיעו לאוויר של ארץ ישראל, הדברים יתעלו. ואז יהיו מבוררים יותר. זה על המכתב שהוא שולח. כלומר, אותה תורת חוץ לארץ, כאשר היא חוזרת לארץ ישראל, היא מבריאה. היא הולכת ומתנקה. היא מתעלה.
למה הם לא באים לארץ ישראל?
למה הם לא באים? למה הם לא באו לארץ ישראל? כי הם לא יכלו. כי אי אפשר היה. היו צרות שהגויים עשו, היו סכנות בדרכים, היו סכנות פה. זאת הסיבה שלא בא. למשל, יש ספר מעניין, אוצר המכתבים של רבי יוסף מסס. רבי יוסף מסס היה רב בעיר תלמסן, והוא אחר כך היה רב ראשי של חיפה. ויש לו ספר, נקרא אוצר המכתבים. בהקדמה הוא כותב את תולדות משפחתו. ואז הוא מספר לאורך 250 שנה את הניסיונות שהיו דור אחרי דור במשפחה שלו לעלות לארץ. ממש דור אחרי דור. הוא אומר, הרב הזה רצה, ההוא רצה, ההוא רצה, ההוא רצה, וכל פעם נכשל. מה זה נכשל? יצא מן העיר, פתאום פרצה מלחמה. היה צריך לחזור לעיר. אי אפשר היה לצאת, זה היה מצב חירום. אחד אחר כבר התכונן, הכין את המזוודות, נהיה חולה. ככה דור אחר, במשך 250 שנה. הוא מספר על הדבר הזה. אבל זה לא היה קל לעלות פעם. כן.
מה שזה אומר, שנגיד יקום רב בארץ ישראל, הוא בעצם
יותר
לגושפקו כדי לחלוק על הרמב״ם, על רש"י. זה שאתה אומר
ששאין להציג מעורב
בחושך.
נאמר ככה, אתה שואל, האם אדם שתמיד חכם בארץ ישראל יכול לחלוק על רמב״ם ורש"י? לא קשור לשאלה שלנו בארץ ישראל או לא. אלא, האם אפשר לחלוק על הרמב״ם או על רש"י? זה אם יש לך הוכחה. לא משנה מי אתה. אתה יכול להיות אדם קטן, אתה יכול להיות אדם גדול. אם יש לך הוכחה שאתה צודק, אתה יכול לחלוק על מי שאתה רוצה. אלא מה? אנחנו יודעים, בהחלט זה נכון, שהאוויר של ארץ ישראל נותן לנו מעלה. מבהיר לנו את השכל. כן? מזכך את הדמיון. כן, בבקשה.
זה דווקא בגינות קודש מה שאתה כותב פה?
רעיונות וגיונות, והכל
בנושא של תורה
וקדושה? כן. אומנות,
תרבות.
כן, כן, ודאי. כלומר, גם ענייני החולין בארץ ישראל מקבלים ערך של קודש. בחוץ לארץ אין להם עניין של קודש. גם רואים שכל העופות הרוחניות הגדולות היו בארץ. יש לנו שלושה ספרי יסוד של התורה, נכון? יש לנו הרי תורה שבכתב, תורה שבעל פה ותורת הסוד. שספרי היסוד שלהם זה התנ"ך, המשנה והזוהר. שלושתן יצירות ארץ ישראליות. נכון? לא מקראו. אז הבה נקרא את הדברים שוב. נמשיך, אתה נכון. באיזו מדרשה ניקיונת בארץ ישראל, לפי ובחוץ לארץ, מעורבות הן בסיגים וקליפות מרובים. אמנם, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים מיסוד אווירה דארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. כלומר, גם מי שנמצא מחוץ לירושלים, נמצא בחוץ לארץ, מקום רחוק, אבל הוא אוהב את ירושלים, אז ההתחברות הזאת אל ירושלים מזככת את מחשבותיו גם בתוך עומק טומאת הגלות. מובן? כן, בבקשה. נכון.
נראה לי רוב זה כאילו יותר גלוי יותר, למשל בכל התקופה של הגלות, אז לא הייתה שום אומה כבר בארץ ישראל, לא הייתה שום משמעות מדינית למדבר הסימאי.
נכון.
אז לכאורה, רב כותב פה וגם משמעות גדולה, שזו מעלה אבסולוטית של ארץ ישראל, גם שאין את האומה בארץ ישראל, גם ש...
אני חוזר על שאלתך. כדי שגולשי אינטרנטנו ישמעוה. אתה אומר, אני אמרתי שהערך של המצוות בארץ ישראל זה מצד שהם חלק מהחוקה המדינית. והנה הרב מדבר כאן על הערך של המצוות בארץ ישראל. והרי ארץ ישראל הייתה ללא זהות מדינית, ללא ישות מדינית במשך שנים רבות, משתמע מכאן שזה לא קשור למדינה. תשובה. עיין בבקשה בפסקה ב'. על ידי התרחקות מהכרת הרזים בהכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת, על ידי התנקרות על סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהים דברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה, ומאלה יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת לכן מצד עצמותה. כלומר, אומר הרב, מי שלא לומד קבלה, קשה לו להבין מה זה ארץ ישראל. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה. זאת אומרת, מה זה הקישור לארץ ישראל? זה קישור לארץ ולממלכה. נכון. כלומר, כשאומר ארץ ישראל, הוא תמיד מתכוון, ארץ ישראל המדינית. אלא מה? גם בזמן שאין לנו מדינה, יש קצת ערך לארץ ישראל. הרי מצוות התלויות בה מתקיימות מדי רבנן אמנם, אבל מתקיימות. מדוע? משום שיישוב ארץ ישראל מכין את מצוות הכיבוש. כלומר, יש יהודים תופסים אדמות, יש להם בתי קברות, יש להם בתי כנסת, זה יוצר את האפשרות בבוא הזמן לטעון בעלות מדינית על המקום. נכון?
לא
איזה
מעלה מיסטית, נגיד,
נגיד
של ארץ ישראל, שאתה נמצא פה, ואתה...
יש מעלה מיסטית למדינה.
מה, אבל כל המעלה הרוחנית, נגיד הזו, היא תשובה דווקא להופעת המדינה כממלכה.
זה הצורה השלמה. גם לפני כן. למשל, האבות השתוקקו לארץ הזאת, עוד בטרם היות להם ממלכה בה. וכשאתה מלאה בגילולים, כך אומר רב יהודה הלוי. אבל גם אז... ואל הארץ אשר הראקה בשביל מה ואיסך לגוי. כן? זה קשור. בבקשה. האמת היא ככה, יש הבדל בין ארץ כנען לבין ארץ ישראל. ארץ כנען, דיינו, מהירדן ומערבה, אומר הספרי, ראויה למזבחות. כלומר, יש גם יסוד פולחני. מה שאין כן בבר הירדן המזרחי, שאינה ראויה למזבחות. אז יש לה רק ערך מדיני. כן, בבקשה.
דיברת על...
למי שאין לו ברירה. מי שאין לו ברירה, אז כשהוא בתומעת הגלות, זה שהוא משתוקק לארץ ישראל, משתוקק לחיים נורמליים, זה כבר התחלה של נורמליות. אז יש לו סדק קטן של אור בתוך חשקת הגלות.
נכון? ודאי עובד עבודה זרה כמכון.
ודאי שהוא עובד עבודה זרה, אין מה לעשות. זה עבודה זרה בתארה. איך כתוב? וביקשתם משם את השם אלוהיך. יש המשך. ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. יש ערך. מה? יש ערך לעבודה זרה הזאת. לא סתם, כן. יש לו ציפייה, כן. למשל, הרב קוק... היה בלונדון, במלחמת העולם הראשונה. לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון, אבל הוא היה שם. גם שם הוא היה לבד. והוא היה מסתובב בהייד פארק. אגב, גם ראש ממשלתנו ירום הודו, אסד האווין לפני כמה ימים בלונדון, ורץ ריצת בוקר בהייד פארק. אבל... הרב קוק, שהיה אדם גדול, הוא לפחות, הוא הסתובב בהייד פארק והיה הוגה מחשבות עליונות. המחשבות העליונות האלה הפכו לספר רש מילין. ויש בעיה, רש מילין זה בוכתה אדירה של רוח הקודש. איך יכול להיות שהרב בחוץ לארץ הגה ספר כזה? הרב חרלאפ, שאז היה בירושלים, כותב אל הרב, אין לי ספק שאוויר, צינור אוויר מארץ ישראל, חופף על ראשו של מרן. כי אם לא, אז איך הוא כתב כזה ספר? אז איזה מין כזה, מין אינפוזיה. מה? כן, זה בחינה. זה כמו גם, איך קוראים לו, רבי נחמן ברסלב, נכון? איך הוא אמר? שהמקום קבורתו הוא קדוש. למה? הוא בחינת ארץ ישראל. כלומר, אם אתה מגיע לאומן, זה קצת כאילו הגעת לתל אביב. כן, מעלה של צדיק גורם שזה כאילו קצת משהו. אתה מגיע לאומן, מרגיש קצת בתל אביב. בתל אביב, מה לדבר? איזו עוצמה של קדושה. מעיינות אדירים נשפחים מכל צד. מכל הפאבים ומכל הפיצוציות. אשרי הזוכה לעלות מאומן לתל אביב. כן, בבבל, יש בית רבנו של בבל. יש קצת משהו. כן, מה שכתוב, ויהי להם למקדש מעט בגויים אשר הפיצותים שם. פסוק ביחזקאל. מקדש מעט, משהו. אז יש הבדל בין מעט לבין מקור. כן. תלמידי
חכמים שבאים משם לפה, כתוב שהם נעשים...
נכון, 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 נכון. כי פה זה עוזר. טוב, פסקה, היי. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. דמיון זה דבר שמסוכן קצת. השכל יותר צלול. עם השכל אתה עשוי פחות לטעות, עם הדמיון אתה עשוי לטעות. אבל, מצד שני, הדמיון זה חלק מהחיים, לא? איך אפשר לחיות בדמיון? האדם האמיתי הוא אדם שכולל גם דמיון וגם שכל. אבל, יש סכנות בדמיון. לכן, צריך דמיון של ארץ ישראל. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור. נקי. וטהור. הוא מסוגל להופעת האמת האלוהית. להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. היה יהודי אחד בשם ברל קצנלסון, מאבות תנועת העבודה. הוא כותב באיזשהו מקום שהוא יצא לטייל בגליל כדי לשמוע את קולות הנבואה שלא חדלו בארץ הנביאים. רוצה להריח את זה. זה לא שהוא היה דתי גדול, כן? סתם, הוא טייל בגליל, זה יכול להיות במקום אחר, זה יכול להיות גם ביהודה. אבל הוא טייל בגליל, זה המסלול שלו. כן? הוא רצה להריח את זה, להיות שייך לזה. גם להבדיל, מרן הנזיר זצ"ל, רבי דוד הכהן, הוא היה יוצא לוודי קלט. וודי קלט, יחד עם הרב נתן רענן, ועם הרב משה גורביץ. היו מטיילים בתוך המדבר כדי לחוש את רוח הנבואה, לבקש את רוח הקודש. לא סתם הם יצאו במקומות האלה. כן, בחוץ לארץ זה קצת משהו אחר. אומנם הבעל שם טוב, הייתה לו עוצמה אדירה, והוא היה יוצא ליערות של אוקראינה כדי להתייחד עם בוראו. אבל יש בעיה. זה היערות של אוקראינה. יחס. אבל זה מה שהיה לו. אז גם שם הקדוש ברוך הוא עזר לו קצת. אז זה מה שאומר כאן. הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול ברור נקי וטהור. הוא מסוגל להופעת האמת האלוהית. להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש.
זה מה?
מה?
הלבשת החפץ...
החפץ זה הרצון, נכון? הרצון שלנו נהיה יותר אידיאלי. אני רוצה דברים יותר אידיאליים בארץ מאשר בחוץ לארץ. כן?
מה זה דמיון בעצם?
מה זה דמיון ומה תפקידו של הדמיון?
לא, אני אדגיש את זה, אני שומע שזה מסוגל להופעת האמת האלוקית. זה כאילו התוכנית, אם התוכנית זה לא דמיון.
מה התוכנית? למה התוכנית? כתוב תוכנית פה.
אם דמיון בראשו, אני מנסה לראות איך הדבר הזה יראה קדימה, אפשר להבין את זה. אבל אם לדמיון יש מהות בפני עצמה, אז מה המהות שלו?
אתה שואל מה זה הדמיון?
במקרה הזו. מה זה דמיון בכלל אני יודע.
מה זה דמיון בכלל?
דמיון זה הצורה שבה אדם יכול לצייר דברים למרות שהם במציאות אינם. נכון. אבל הוא פשוט יכול לבנות אותם בצורה כזאת או אחרת.
נכון.
מה זה עוזר לנו פה בנושא הזה של ארץ ישראל? זאת אומרת, כשהוא כותב פה שהדמיון בארץ ישראל צלול ברור. זאת אומרת, אם אדם מגיע לפה, ברור יותר הוא סולל כבישים מאשר הוא בחוץ לארץ, מה?
לא. לא. הדמיון זה היכולת, קודם כל נענה לשאלה שלו, אחרי זה השאלה שלך. הדמיון זה, הדמיון זה היכולת לצייר דברים שאינם במציאות. בסדר? כלומר, זה הרחבת הדעת. זה החיבור, לחבר דברים. והדמיון הוא נדרש כדי להשלים את נפש האדם. האדם ללא דמיון איננו חי, הוא בעצם סוג של מכונה. הדמיון מאפשר, כשהוא מתחבר אל השכל, להביא לאדם את רוח הנבואה. כותב הרמב״ם, כאשר השפע האלוהי חל על השכל בלבד, אז יש לנו פילוסופים. כאשר הוא חל על הדמיון בלבד, יש לנו או משוררים או מנהיגי מדינות, כן, פוליטיקאים. וכאשר הוא חל על שניהם ביחד, יש לנו נביאים. מובן? כי הנביא הוא גם מנתח את המציאות, כי הוא חכם. והוא גם רואה את כללותה של המציאות, כי יש לו דמיון. כלומר, הוא עומד על מהות הדבר. בסדר? עכשיו, הדברים האלה, הם יכולים לבלבל את המוח. אדם מדמיין כל מיני שטויות. בארץ ישראל, הסיכוי יותר קטן. זה לא שלא צריך להיזהר, אבל זה דמיון יותר טהור, עם פחות צחצוחי טומאה מעורבים בו. למשל, יש ספר נקרא ספר הציוני, לרבי מנחם ציוני, מתלמידי רבי אלעזר מברמייזה. ושם יש לו בחלק הראשון אריכות גדולה בענייני השדים. צריך לזכור, היהודי הזה חי בגרמניה, בלוטרינגיה ובחשקת ימי הביניים. אז יש לו שם פרק ארוך מאוד על השדים. והוא מסביר איפה השדים נמצאים, הוא אומר בחלק הצפוני של העולם. ככה הוא אומר. מקום החושך והקור, שם הם נמצאים. אני לא יודע איך לתפוס את זה מבחין, מה זה השדים בדיוק ומה זה נורווגיה, למה הוא חושב שהשדים הם בנורווגיה. אבל זה אומר משהו, אתה לא במקום הנורמלי. אתה במקום של חשיכה, מקום שבו השמש לא מאירה, משהו לא מושלם שם. פה זה המקום הטוב. הממוזג, האוויר הבריא, המחכים. בארץ אהבתי השקט פורח. אוי ארצי מולדתי, הר תרשים קרח. איפה אנחנו? אוויר הרים, צלול כיין, וריח אורנים. מה אתה אומר?
מה זה הופעת האמת האלוקית?
הנבואה, הופעת האמת האלוקית. הנבואה זה יכול להיות גם ההלכה. מה, ההלכה כאנשי ארץ ישראל, יותר מאשר כאנשי בבל. הרי בגמרא אתה רואה שלפעמים יש ויכוח בין האמוראים, אחד אומר ככה, השני אומר ככה. בסוף אתה אומר שבא האמורא מארץ ישראל, ואז כולם מקבלים את דעתו. כן? כלומר, שלחו מיתם. אתם יודעים מה זה מיתם? משם, ארץ ישראל. כלומר, שתמיד היו נכנעים לדעה של חכמי ארץ ישראל דווקא. זה היה עד ימי אביי ורבא. מימי אביי ורבא ואילך, כך כותבים הראשונים, פסקו להיכנע לחכמי ארץ ישראל מכמה סיבות. א', בגלל שהתרבתה החוכמה בבבל, אבל בעיקר בגלל שהיישוב בארץ ישראל הלך והידלדל. מפני הרדיפות של הביזנטים עם מחשמם וזכרם. תפו עליהם. כן. אז איפה היינו? כן. מוכן. כן, אני רוצה להגיד לו משהו. יש דבר מעניין לגבי היחס בין הלכה לבין אגדה. יש בתלמוד כידוע שתי סוגי טקסט. יש דברים של הלכה, יש דברים של אגדה. במה עוסקים ענייני ההלכה? במה שצריך לעשות. אז כשיש לך סוגיה שלמה שדנה בשאלה מה צריך לעשות, זאת סוגיה בהלכה. יש סוגיות שהן לא באות להגיד לך מה לעשות, אלא מה לחשוב. איך להרגיש, איך לסבור. הסוגיות האלה נקראות אגדה. וכשיש היגיון מסוג מסוים של אגדה, ויש היגיון של ההלכה, ואסור להרבב זה בזה בדרך כלל. יותר מזה, ההסתמכות, כלומר, יותר מזה, המקור של ההלכה זה השכל. כלומר, השכל מנתח, ועל פי זה מגיע למסקנות בהלכה. האגדה, יש בה שריד של הנבואה. האגדה זה כמו, כלומר, זה בעלי האגדה, הם חכמי ישראל, הראויים להיות נביאים, אבל הם אינם נביאים, אבל הם אינם נביאים, משום שהם לא חיים בתקופת הנבואה. אבל שרידים של רוח הקודש, יש בה אגדה. עכשיו, אין פוסקין הלכה על פי אגדה. למה? כי אנחנו חוששים שהדמיון, שמה הוא דמיון עם צחצוחי טומאה, טעות וכדומה. בחוץ לארץ. בירושלמי לעומת זה, התלמוד של ארץ ישראל, ההלכה מושפעת מרוח הקודש. ואז יש יכולת לרוח הקודש לפסוק את ההלכות. מה? למוראי בבל היה לפעמים רוח הקודש, אבל גם כשהיה להם, הם לא השתמשו בו כדי לפסוק את ההלכות. או, לא מערבים הלכה באגדה. מה שאין כן בירושלמי, שרוח הקודש פועלת גם על ההלכות עצמן. כן.
מה זאת אומרת שהנבואה שרואה בארץ ישראל או למען ארץ ישראל?
זה בדיוק זה. שמה ש... זה ארץ ישראלי.
לא, אבל כאילו זה יכול להיות בחוץ למען ארץ ישראל?
כן, אבל זה לא אותו דבר בין למען וממש.
כמו?
זה כמו, אז כמו זה לא נחשב. זה כמו שאומר, כאילו, כן? כן, אומר תורת העולה, כאילו יקריב עולה. אבל יש הבדל בין כאילו לבין ממש.
אבל זה כאן סימנים מבורא עולם, גם בגולה.
קצת. יש הבדל בין קצת להרבה. נכון? בין נמוך לגבוה. אדם לא יכול לחיות באשליה. אדם קפץ 50 סנטימטר גובה, הוא לא יכול להשלות את עצמו שהוא קפץ 9 מטר גובה. כן, זה אשליה. כן. למה אנחנו פוסקים את ההלכות ברובן לפי הבבלי? כי הגלות ניצחה. הגלות ניצחה. כן, זאת האמת. בלי כל הפלפולים שמסביב. זה
המציא. זה המציא. גלות, שתיים גלות לגמרי.
יש היום נטייה כבר להשוב אל הירושלמי. לפחות להתחשב בו יותר וכו'.
אתה אומר שבירושלמי מהגדול עצמו הוציא את
ה... מה?
אתה אומר שבירושלמי מהגדול עצמו הוציא את ה...
לא מהגדול, מרוח הקודש.
מרוח הקודש, מה? איזה... אמרת כאילו שאתם לא דבר...
ולכן ההפרש בין הלכה להגדה בירושלמי הוא פחות חתוך מאשר בבבלי.
מה זה... מה זה דבר בידי?
אתה רוצה דוגמה? דוגמה מפורסמת. לולב היבש פסול, נכון? איפה יודעים שלולב יבש פסול? ביה שכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים. אז פרי עץ הדר זה האתרוג, נכון? כפות תמרים זה הלולב. אז זה שהתורה שמה כפות תמרים ופרי עץ הדר באותו פסוק, אתה עושה היקש. כמו שהאתרוג צריך להיות מהודר, שהרי התורה קוראת לו פרי עץ הדר, כך הלולב צריך להיות מהודר. כלומר, מהודר, יפה. דבר יבש הוא לא יפה, מכאן שלולב היבש, פסול. עד כאן ברור. זה הבבלי. הירושלמי אומר, לולב היבש פסול, כי לא המתים יהללויה. הרי אתה עם הלולב הזה, אתה הולך להלל את הקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול לקחת משהו יבש ביד? לא המתים יהללויה. כן? זה טעם של אגדה. אבל הוא קובע את ההלכה. אפשר להרבות בעוד דוגמאות, אבל לענייננו זה מספיק, כן.
זה שאני לא פוסקים הלכה לפי נביא, נביא לא יכול להגיד שהוא קיבל בנבואה שכך הלכה.
אתה אומר שהרי אי אפשר לפסוק הלכה לפי נביא. וזאת מנעין לך.
קראתי את זה ברמב״ם.
קראת את זה ברמב״ם. ומאיפה הרמב״ם לקח את זה?
מהגמרא.
איזה גמרא? נכון. מהגמרא של תנורו של הכנאי, במסכת בבא מציעא. ומה יעשה הרמב״ם עם הגמרא במסכת עירובין, שאומרת ששנתיים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי הלכה כדברי מי? יצאה בת קול ואמרה הלכה כדברי בית הלל, שפסקו על פיה בת קול. עכשיו יש פה בעיה. במסכת יבמות, דף י' ד', יש דיון שלה. האם בית שמאי עשו כדבריהם או לא עשו כדבריהם? ויש שמה מחלוקת. אם עשו כדבריהם או לא, אז יש מי שאומר שעשו, ואפילו אחרי שיצאה בת קול, בכל זאת המשיכו בית שמאי לעשות כדבריהם, משום שהם סוברים כרבי יהושע שאין משגיחים בבת קול. רואים אם כן שהסוגיה בעירובין סותרת את הסוגיה בבא מציעא. ולכן רבינו תם פוסק כהגמרא בעירובין, שכן פוסקים על פי נבואה, בניגוד לגמרא בבא מציעא, שאומרת שאסור לפסוק על פי נבואה. יוצא שזה מחלוקת בין רבינו תם לבין הרמב״ם. ודעת רוב הפוסקים כרבינו תם. והראיה, שהרי נשים מברכות על הלולב, למרות שסוגיה מפורשת היא על פי הנגלה שלא, נכון? הרמב״ם אומר שלא, כיוון שלא יצטבו, וכך דעת רשי שכיוון שלא יצטבו, אבל רבינו תם אומר שכן, בגלל שהם בכלל וציוונו. ומי הכריע שהלכה כרבינו תם? שאלות ותשובות מן השמיים, נכון? לרבי יעקב מרוויש. מכאן שאנחנו כן פוסקים, מכריעים הלכות על פי נבואה, נכון? ואפילו הרב עובדיה יוסף, שהוא כל כך מתנגד לפסיקה על פי נבואה, מודה שהנשים הספרדיות נהגו בבגדד לברך על הלולב. אם כן, הלכה לא כרמב"ם בזה. למרות שכולם מביאים את הסיפור של תנורו של הכנאי ומתרגשים מאוד מזה, אבל לפי התוספות אין הלכה כמובן. כן. יש לי קלטת על זה, נקראת הלכה ונבואה, אם זה מעניין אותך. כן, אפשר להשיג פה למטה. טוב, איפה היינו? מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להבהקת רוח הקודש וזוהריו, לכן גם הזוהר בא משם. ודמיון אשר בארץ העמים עכור הוא, מעורב במחשקים, בצללי טומאה וזיהום, לא יוכל להתנסה למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם. עכשיו, זה לגבי הדמיון. האם השכל של חוץ לארץ פגום? כן. מדוע? כי יש קשר בין הדמיון לשכל. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים, זה על זה וזה מזה. לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. אווירה בארץ ישראל מחכים. ולכן רבי זירא, כשעלה לארץ ישראל, התענה מאת העניות כדי לשכוח את התלמוד הבבלי. וזה, כן, התלמוד הבבלי, כדי שיכנס בליבו התלמוד הירושלמי. אספר לכם סיפור שמובא בירושלמי על רבי זירא. רבי זירא שמע, אמרו לו שמי שסומך גאולה לתפילה, כל היום מוצלח. אז מה עשה רבי זירא? סמך גאולה לתפילה. ובאותו יום לקחו אותו לעבודת המלך. חזר לרבנים, אמר, מה? אני סמכתי גאולה לתפילה, אז למה לקחו אותי לעבודת המלך? אמרו לו, וכי דבר קטן הוא בעיניך להיכנס לבית המלך? עכשיו, מה הדבר שיש כאן? ענייני מלכות, ענייני פוליטיקה, בעיני רבי זירא זה היה חול, הוא בא מבבל, הוא לא מבין בזה. בארץ ישראל מבינים שהמלכות זה קודש. ושם מדובר על מלכות רומא. אבל, איך אומרת ההלכה? אדם צריך לרוץ, יש מצווה לרוץ לקראת המלכים, אפילו מלכי הגויים, כדי להתכונן לראות את מלכי ישראל בבוא הזמן, שידע להבחין בין מלכי ישראל למלכי האומות. כלומר, צריך להתרגל לחיים מדיניים, לקצת פוליטיקה, כדי שיהיה לך רוח פוליטית בבוא הזמן. מה?
את השואה?
כן.
קראתי את
בתחילת הפסקה, בין הדמיון לסרט, היה מדובר על...
לא, בתחילת הפסקה הוא לא מדבר על הקשר בין הדמיון לסרט.
לא, דמיון לנבואה.
כן.
זאת אומרת, יש משהו שהוא מחוץ לטווח ההשגה שלנו, אנחנו עוסקים דמיון כדי להיות מסוגלים איזשהו להתחבר אליו, אנחנו צריכים לדמיין. אבל פה בזה, בקטע השני, הדמיון לסרט, משהו שזה פעולה שאנחנו משתמשים בכלי, הדמיון, אנחנו משתמשים כל הזמן, גם בשביל להשגות רגילות שלנו.
גם וגם. תראה, בדרך כלל, אנחנו לא משתמשים כל כך בדמיון. לא. כלומר, כשאנחנו לומדים, אנחנו משתמשים בשכל בעיקר. מדי פעם יש איזו הערה של הדמיון. אבל בשביל הנבואה, זה בל יעבור, אתה חייב. בלי דמיון אתה לא תהיה נביא. לא יעזור.
אנחנו לא בכלל משתמשים בכל, אנחנו לומדים מושג בגמרא שאנחנו לא מכירים אותה. אנחנו לא צריכים איכשהו להביא ולדמיין אם אתה...
כן, ברור, ברור, ברור. אבל בסופו של דבר, השכל גובר. השכל גובר. מה שאין כן בנבואה, ששם הדמיון משתולל הרבה, ולכן הוא צריך להיות נקי וטהור.
ובכל אופן חוכמה בגויים תאמין.
חוכמה בגויים תאמין בוודאי, כי זה החוכמה שלהם. כן, אבל כי חוץ לארץ זה מקום טבעי להם, להם זה בסדר. זה שהגויים בחוץ לארץ, עד רבה. כן? שיהיו שם. זה המקום שלהם, זה לא טבעי לנו. להם זה טבעי מאוד. כן, לכן המהר"ל אומר שהגויים יש להם מעלה שאין לישראל. שהגויים קונים את מעלתם בקלות, כיוון שהם קרובים על השגת מעלתם. ושאין כן ישראל שצריכים להשיג מעלות עליונות מאוד, אז הם לא משיגים את המעלות האלה בשלמות, ולכן יש לנו נחיתות כלפי האומות. עד כאן להיום.